לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר הנזקים, הלכות גזלה באבדה, בפרק הרביעי. הלכה א' אומר הרמב״ם, כנס כנסו חכמים לגזלנים, שיהיה נגזל נשבע על כל מה שיטעון ונוטל מן הגזלן, והוא שיהיה זה מוחזק שגזלו בשני עדים. בטעם הכנס, כדי שלא יתרבו הנזקים וההפקרות בין בני אדם. הלכה ב' כיצד? הרי שנכנס לתוך בית חברו למשכנו בפני עדים, ולא היה תחת כנפיו כלום, ויצא וכלים מוטלים לו תחת כנפיו, ולא ידעו העדים מהן, בעל הבית אומר, כך וכך גזלתני. בין שאמר הגזלן, מעולם לא נכנסתי ולא נטלתי כלום, בין שאמר, נכנסתי למשכן כשאמרו העדים, אבל לא נטלתי ולא היה תחת כנפיי אלא כלים שלי, בין שאמר, נטלתי כלי זה, ובעל הבית טוען שנטל זה וכלי אחר, הרי בעל הבית נשבע בנקיטת חפץ ונוטל כל מה שיטעון. בעל הבית נשבע בנקיטת חפץ ועודו מחזיק ספר תורה כדין הנשבעים ונוטלים. הלכה ג' במה דברים אמורים? בשטען דברים שהוא עמוד בהן, שמסתבר לומר שיהיו בבעלותו של התובע דברים כאלו. או שהוא עמוד שמפקידין אצלו אותן הדברים שטען, שמסתבר שמוסרים לו דברים כאלה לשמירה, וטען בדברים שאפשר שינטלו תחת הכנפיים, כמו שהעידו העדים. הלכה ד' ראו עדים שנכנס למשכן את חברו ולא ראו בעת שיצא, או שיצא ואין נראה תחת כנפיו כלום, ובעל הבית טוען ואומר כך וכך נטל, אפילו אמר מעולם לא נכנסתי, שהרי מכחיש את העדים, הרי זה פטור. אף על פי שהתברר על פי העדים ששיקר לגבי כניסתו לבית, אינו מוחזק כשקרן לגבי טענתו שלא לקח כלים מהבית. שאם אמר נכנסתי ולא נטלתי, נשבע שבועת אסת, שבועה קלה, שלא נטל כלום והולך. שאפשר שיכנס לגזול ולא גזל. ולכן העובדה שנכנס על מנת למשכנו אינה מעידה על כך שבאמת לקח כלים מביתו, ולא תקנו שהתובע נשבע ונוטל. הלכה ה' היה עד אחד מעידו שנכנס, וכגון שהוא מעיד עליו שהוא נכנס למשכנו, שהוא אסור משום גזל, ונטל כלים תחת כנפיו, ואינו יודע מהן, והוא אומר לא גזלתי כלום, או שאמר בחובי נטלתי. הואיל ואין העד יודע מי היה תחת כנפיו, הרי זה נשבע בנקיטת חפץ שלא גזל, שאינו מוחזק בגזלנות אלא בשני עדים, מכיוון שתקנת חכמים שנשבע ונוטל כשלא ידוע כמה לקח, מבוססת על כך שהוחזק גזלן, אם יש רק עד אחד שלקח לא הוחזק כגזלן, והתובע אינו נשבע ונוטל. הלכה ו' כשם שבעל הבית נשבע ונוטל מן הגזלן, כך שומר של בעל הבית, ששומר עבור בעל הבית. אפילו אשתו של שומר נשבעת שזה נטל כך וכך, ומשלם הגזלן. שהפיקדון נמסר לשומר על דעת כן שגם אשתו ובני ביתו יוכלו לשמש כשומרים, ולכן גם היא יכולה להישבע. הלכה זין, היה שם בבית הנגזל בשעת הגזלה, שכירו או לקיתו, עובד זמני של בעל הבית, אינן נשבעין ונוטלין, שספק אם גם הם נחשבים כמופקדים על שמירת הבית, ולכן ספק אם שבועתה מועילה ולא ניתן להוציא ממון על פיהם. ואין הנגזל יכול להישבע, שהרי לא היה בביתו בשעה שנגזל, ואין העדים יודעים מה נטל תחת כנפיו כדי לחייב הגזלן להחזיר, ואין משבין את הגזלן מפני שהוא חשוד על השבועה. מכיוון שהוא מוחזק כגזלן, הוא חשוד שישבע שבועת שקר, ואין משביעים אותו. הלכה ח' כיצד עושין בדין זה? מחרים בעל הבית חרם סתם על מי שנטל מביתו כלום ואינו מודה בבית דין. ואפילו הודה הגזלן שגזל מקצת, מחזיר המקצת שהודה בו בלבד. ואינו חייב בשבועת מודה במקצת, מכיוון שחייב בה רק בתביעה ודאית. שהרי אין בעל הבית טוען טענת ודאי. הלכה ת' הגוזל אחד מחמישה ואינו יודע מי הוא הנגזל, וכל אחד ואחד מהן תובעו ואומר לו, לי גזלת. אף על פי שאין שם עדים שגזל, הרי כל אחד מהן ישבע שזה גזלו, ומשלם גזלה לכל אחד ואחד. אף דבר זה כנס הוא שכנסו אותו חכמים, מפני שעבר עבירה וגזל, אבל דין תורה אינו חייב לשלם מספק. הלכה י' אמר לי שניים גזלתי אחד מכם, או אביו של אחד מכם, ואני יודע איזה הוא, אם בא לצאת ידי שמיים, חייב לשלם גזלה לכל אחד ואחד. אבל בדין אינו נותן אלא גזלה אחת, ואין חולקין אותה ביניהן, שאין אחד מהם יודע שנגזל, אלא זה בא והודיעם, ולא כנסו חכמים בדבר זה, מפני שאין לו תובע. הלכה י' הטוען את חברו ואמר לו, גזלתני מאה. אם אמר לו, גזלתי, נשבע שבועת אסת כדין כל נתבע. ואם הודע שגזלו 50, משלם 50, ונשבע שבועת התורה על השאר כדין כל מודה במקצת. שבועה מן התורה שחייב הנתבע במקרה שהודע בחלק מהסכום שטבע התובע. שהרי לא הוחזק גזלן בעדים, וממילא אינו חשוד על השבועה. וכן הטוען את חברו שנכנס לביתו גזלו כלים, ואומר דרך משכון לקחתים בחוב שיש לי אצלך. ובעל הבית אומר, אין לך בידי כלום. אף על פי שהודע שמשכנו שלא ברשות, הועיל ואין שם עדים שמעידים שגזל, הרי זה נשבע וגובה חובו מן המשכון, שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. כשם שהסיבה לחייבו על סמך דבריו שהוא שלקח את הכלים, כך ניתן להסתמך על טענתו שלקח עבור חובו כדי לפטרו. והועיל והוא נשבע ונוטל, הרי זה נשבע בנקיטת חפץ, כמו שהתבאר בלכות טוען. הלכה י"ב, ראו עדים שנכנס לתוך ביתו של חברו שלא בפני בעל הבית, ונטל משם כלים, אף על פי שהוציאן מגולין, ואף על פי שבעל הבית הזה היה עשוי למכור את כליו, כלומר, והוצאת הכלים כשלעצמה אינה מעוררת חשד, אם טען ואמר דרך גזל לקחן, ולא אומר ברשותך באתי ואתה מחרתם לי, או נתתם לי, או בחוב שיש לי אצלך תפסטים, אינו נאמן, שכל הנכנס לבית חברו שלא בפניו, ונטל כלים משם והוציאן בפני עדים, הרי זה בחזקת גזלן, ולכן אינו נאמן, אף על פי שאופן הוצאת הכלים אינו מחשיד. לפיכך, מחזיר הכלים לבעל הבית, ואין כאן שבועה, בעל הבית אינו צריך להישבע מה נלקח ממנו. שערי העדים ראו מה גזל, ואחר שיחזיר, חוזר ותובע את בעל הבית בכל מה שיתאון, והדין ביניהן. אם הוא עדיין עומד על שלו שלקחם כדין, הוא יכול לתבוע את בעל הבית לדין נפרד. הלכה י' ג' וכן אם היה שם עד אחד בלבד, ובעל הבית טוען שגזול הוא כלי זה בידו, ועלה אומר לקוח הוא בידי, או בחובי גביטיב, או שלי היה ופיקדון הוא אצלך. הרי זה חייב להחזיר הכלי לבעליו בלא שבועה, שאילו היו שם עדים היה חייב לשלם, מכיוון שהוא גם מעיד מה לקח, שהרי הכלים היו גלויים. ועכשיו, שאין שם אלא עד אחד, חייב שבועה ואינו יכול להישבע. שהרי אינו מכחיש את העד, וכל המחויב שבועה ואינו יכול להישבע, משלם. מי שנתבע והתחייב בשבועת התורה, אך אינו יכול להישבע, חייב לשלם. לפיכך, אם כפר ואמר נכנסתי לביתו ולא נטלתי כלום, הועיל ואין שם אלא עד אחד והוא מכחישו, הרי זה נשבע שבועת התורה שלא לקח מביתו כלום ונפטר. הלכה י' ד' מעשה באחד שחטף לשון של כסף מיד חברו בפני עד אחד, הוא בא חוטף ואמר חטפתי ושלי חטפתי, וחייבו אותו חכמים להחזיר, מפני שהוא מחויב שבועה בעד זה, ואינו יכול להישבע, שהרי הודע כמו שאמר העד, ואילו לא היה שם עד כלל, היה נשבע שבועת אסת ששלו חטף, ואילו הכחיש את העד ואמר מעולם לא חטפתי, היה נשבע שבועת התורה שלא חטף, וכדין הזה דנין בכל כיוצא בזה בכל מקום, שכאשר אדם מחויב שבועה מן התורה ואינו יכול להישבע, הרי הוא משלם. הלכה ט"ו, חטף ממנו זהובים בפני עד אחד, והוא אומר שלי חטפתי ועשרים היו, אף על פי שאין העד יודע כמה חטף, הרי זה משלם העשרים, שהרי ידע בוודאי שזהובים חטף. ואילו היו שניים היה חייב לשלם, ונמצא בעד אחד מחויב שבועה ואינו יכול להישבע כמו שבארנו. כלומר, אם היו שני עדים על החטיפה, היה חייב לשלם, מכיוון שידוע שחטף וידוע כמה חטף מהחוטף. ולכן כשיש עד אחד דנים על פי הכלל שכל עדות שבשני עדים מחייבת ממון, בעד אחד היא מחייבת שבועת התורה. ונמצא שהוא חייב שבועת התורה, אך מכיוון שלא יכול להישבע מפני שלא מכחיש את דברי העד, חייב לשלם. מלאכת עד זין, אמר החוטף 20 חטפתי ו20 שלי הן, והנגזל אומר 100 חטף. הואיל ואין העד יודע מניינם, הרי זה משלם ה-20 שעודה בהן שחטפן, ונשבע שבועת התורה על השאר שרי נתחייב במקצת. ודעתי נוטה בזה שישבע אסת, שרי לא עודה בכלום, אלא אמר שלי חטפתי. הלכה י"ז, נכנס לביתו של חברו שלא בפניו, ונטל משם כלים בפני עד אחד, ואין העד יודע כמה נטל, בעל הבית אומר 20 כלי היו בביתי, אבל אינו יודע כמה לקח הגזלן. והגוזל אומר, לא נטלתי אלא 10 והם שלי. חייב להחזיר 10, מפני שהוא מחויב שבועה ואינו יכול להישבע. לגבי אותם 10 שאומר שלקח כדין, הוא חייב שבועה כנגד העד, אך אינו יכול להישבע מפני שהוא מודה לדברי העד. ואינו נשבע על השאר, אפילו שבועת אסת, מפני שאינו יכול לטעון על הגזלן טענת ודאי, שהרי אינו יודע בוודאות שהוא זה שלקחם, ואין נשבעים שבועת אסת על טענת שמה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם, בספר נזקים, הלכות גזלה ואבדה, בפרק הרביעי. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר נזקים, הלכות גזלה ואבדה, בפרק החמישי. הלכה א' אומר הרמב״ם, אסור לקנות דבר הגזול מן הגזלן, ואסור לסעדו על שינויו כדי שיקנהו. אסור לסייע לו לעשות בגזלה שינוי שבו הוא קונה אותה. שכל העושה דברים אלו וכיוצא בהן, מחזק ידי עוברי העבירה, שבכך שקונה ממנו מעודד אותו לגזול עוד, ועובר על ולפני עיוור לא תיתן מכשול. שמפסוק זה נלמד האיסור להכשיל או לחזק אדם בעשיית עבירה. הלכה ב' אסור לענות בדבר הגזול ואפילו לאחר ייאוש, מכיוון שגם לאחר ייאוש הגזלה של בעליה, והוא שידע בוודאי שדבר זה הוא הגזלה עצמה. כיצד? ידע בוודאי שבהמה זו גזולה, אסור לרכוב עליה או לחרוש בה. הלכה ג' גזל בית או שדה, אסור לעבור בתוכה או להיכנס לה בחמה מפני החמה, כדי לחסות בה מהשמש, או בגשמים מפני הגשמים. ואם דר בתוכה, חייב לעלות שכר לבעלים, כדין הדר בחצר חברו שלא בדעתו. גזל דקלים ועשה מהן גשר, אסור לעבור עליו, מכיוון שלא נעשה בהם שינוי, לא נקנו לגזלן, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ד' מי שעבר ואכל הגזלה אחר ירוש, אדם אחר שאינו הגזלן, פטור מלשלם, אף על פי שאסור להנות מהגזלה גם לאחר ייאוש. אם עבר ואכל ממנה לאחר ייאוש, פטור מלשלם. ואם אכל קודם ייאוש, ורצו הבעלים לגבות מן האוכל, גובין, שעדיין ברשותן היא, ואם רצו גובין מן הגזלן. הנגזל גובה מהאוכל או מהגזלן, היות ששניהם חייבים לשלם, הגזלן חייב משום שגזל, והאוכל משום שהזיק את ממונו. הלכה ה' הגוזל הוא מת, בין שהחליט את הגזלה לבנים אחר ייאוש, בין שלא החילן אלא מחרה או איבדה, אם מניח קרקע חייבים לשלם. אבל מן המיטלטלין אינן חייבים, שדמי הגזלה חובן על הגזלן, ואין המיטלטלין משתעבדין לבעל חוב. בכל המקרים הללו חובת התשלום היא על הגזלן ולא על בניו, וכאשר הוא מת והניח קרקע גובים חובו מן הקרקע שירשו היתומים, שהרי משועבדת לחוב של אביהם, אך מיטלטלים לא משועבדים לחוב ואין גובים מהם. הלכה ו' כבר תקנו הגאונים לגבות בעל חוב מן המיטלטלין ואפילו במלווה על פה, לפיכך חייבים לשלם בין אכלו בין לא אכלו, בין התייאשו הבעלים בין לא נתייאשו, בין מן הקרקע, בין מן המיטלטלין שהניח. הלכה הזין, דין הלוקח מיטלטלין מן הגזלן כלוקח מן הגנב. אם גזלן מפורסם הוא, לא עשו בו תקנת השוק. ולכן אם כנעם לפני יאוש, מחזיר אותם ללא תמורה וגובה קונה את כספו מן הגזלן. ואם אינו מפורסם, עשו בו תקנת השוק, ונותן הנגזל ללוקח דמים שנתן ולוקח גזלתו, וחוזר ותובע גזלן בדמי הגזלה. כלומר, הנגזל תובע מהגזלן את מה ששילם לקונה. ואם כבר נתייאשו הבעלים, קנה לוקח עצמה של גזלה ואינו מחזירה. כלומר, קנה את הגזלה עצמה מכיוון שהיה בה ייאוש ושינוי רשות, והנגזל גובה דמי גזלתו מן הגזלן. הלכה אחת, אסור להנות מן הגזלן, מממונו, ואפילו אם לא ידוע שנהנה מדבר גזול. ואם היה מועט שלו, מיעוט ממונו שייך לו ולא הגיע אליו בדרך גזלה, אף על פי שרוב ממונו גזלו, מותר להנות ממנו עד שיוודא בוודאי שדבר זה גזול בידו. הלכה תת, בני אדם שחזקתן גזלנין וחזקת כל ממונן מן הגזול, מפני שמלאכתן גזלנות, כגון המוכסים גובי מיסים והליסטים שודדים חמושים, אסור להנות מהן שחזקת מאכל זה שהוא גזול, ואין מצרפין דינרין מן הטבע שלהן, שהכל בחזקת גזלה. כלומר, לא פורטים כסף עם מטבעות שנמצאים בטבע המשמשת לגביית המכס. הלכה י' נטלו מוכסין כסותו בגדו, והחזירו לו כסות אחרת, נטלו חמורו והחזירו לו חמור אחרת, הרי אלו שלו, מפני שזו כמחירה היא, וחזקתן שנתייאשו הבעלים מהם, ואינו יודע בוודאי שזו גזלה. ואם היה ותיק ומחמיר על עצמו, מחזירים לבעלים הראשונים. אם הוא היה ותיק, היה מדגדק במעשיו, ומחמיר על עצמו, מחזירן לבעלים הראשונים. הלכה י"ד, במה דברים אמורים? שהמוכס כליסטס. בזמן שהמוכס גוי, שחזקתו שגובה יותר מהמכס הקצוב ולוקח את ההפרש לעצמו. או מוכס העומד מאליו ללא רשות מהמלך. או מוכס העומד מחמת המלך. ואין לו קצבה. כלומר, אינו גובה סכום קצוב וקבוע. אלא לוקח מה שירצה ומניח מה שירצה. אבל מכס שפסקו המלך ואמר שילקח שליש או רביע או דבר קצוב, והעמיד מוכס ישראל לגבות חלק זה למלך, ונודע שאדם זה נאמן ואינו מוסיף כלום על מה שגזר המלך, אינו בחזקת גזלן. לפי שדין המלך, דין הוא, ולא עוד, אלא שהוא עובר המבריח מן המוכס זה, מפני שהוא גוזל מנת המלך, בין שהיה המלך גוי, בין שהיה מלך ישראל, שגם גזל הגוי אסור. הלכה י"ב, וכן מלך שהשים מס על בני העיר, או על כל איש ואיש דבר קצוב משנה לשנה, או על כל שדה ושדה דבר קצוב, או שגזר שכל מי שיעבור על דבר זה ילקח כל נכסיו לבית המלך, או כל מי שימצא בשדה בשעת הגורן, הוא ייתן המס שעליה, בין שהיה הוא בעל השדה, בין שאינו בעל השדה, וכל כיוצא בדברים אלו, אינו גוזל, וישראל שגבה אותן למלך אינו בחזקת גזלן, והרי הוא כשר, והוא שלא יוסיף ולא ישנה כלום, ולא ייקח לעצמו כלום. הלכה י"ג, וכן מלך שכעס על אחד מעבדה ושמשה מבני המדינה, ולקח שדהו או חצרו, אינה גזל, ומותר לענות בה. והלוקח אותה מן המלך, הרי שלו ואין הבעלים מוציאים אותה מידו. כלומר, בעל השדה לא יכול לטבוע את השדה בבית דין, שזה דין המלכים כולן, לקח כל ממון שמשהן שכועסין עליהן. והרי המלך הפקיע שעיבודן את הזכות הממונית שיש להם בשדה, ונעשת חצר זו או שדה זו כהפקר, וכל הקונה אותה מן המלך זכה בה. אבל מלך שלקח חצר או שדה של אחד מבני המדינה דרך חמאס, שלא כדינין שחקק, הרי זה גזלן, והלוקח ממנו מוציאין הבעלים מידו. הלכה י' ד' כללו של דבר, כל דין שיחקוק אותו המלך לכל, ולא יהיה לאדם אחד בפני עצמו, אינו גזל, וכל שיקח מאיש זה בלבד, שלא כדת הידועה לכל, אלא חמס את זה, הרי זה גזל. לפיכך, גבאי המלך ושוטריו, שמוכרין השדות במס הקצוב על השדות, שאם לא שילם מס שעל השדה ניתן למוכרה, ממכרן ממכר, אבל מס של כל איש ואיש אינו גובה אלא מן האדם עצמו, ולא מקרקעותיו. ואם מכרו השדה במס שעל הראש, כלומר אם עשו שלא כדין ומכרו את שדהו בגלל שלא שילם מס המוטל על ראשו באופן אישי, הרי זה אינו ממכר, אלא אם כן היה דין המלך כך. הלכת את וו, מלך שיהיו דיניו שכל מי שלא ייתן המס שעל השדה תהיה שדה לנותן המס, הוא ברח בעל השדה מפני המס, הוא בא זה ונתן מס שעליה למלך, ואכל פירותיה, אין זה גזל, אלא אוכל פירות ונותן המס עד שיחזרו הבעלים, שדין המלך דין הוא, כמו שאמרנו. הלכה ט"ז, וכן מלך שגזר, שאדם שלא משלם מס יהיה משועבד למי ששילם מס, שכל מי שייתן מס הקצוב על האיש ישתעבד בזה שלא נתן, ובא ישראל ונתן המס שעל ישראל זה העני, הרי זה עובד בו יותר מדי, שדין המלך דין, אבל אינו עובד בו כעבד. כלומר, הוא יכול להבידו יותר מפועל, כדין עבד עברי, אך לא כעבד כנעני. הלכה י"ז, מלך שקרת אילנות של בעלי בתים ועשה מהן גשר, מותר לעבור עליו, וכן אם הרס בתים ועשה אותן דרך או חומה, מותר לענות בה, ואינם נאסרים בהנאה כגזל. וכן כל כיוצא בזה שדין המלך דין. הלכה י"ח, במה דברים אמורים? במלך שמטבעו יוצא באותן הארצות, כלומר ששלטונו מקובל לבני הארץ, שהוצאת מטבע בשמו של מושל יחזה לעצמאותו ושלטונו, שהרי הסכימו עליו בני אותה ארץ ושמחה דעתן שהוא אדוניהם והם לא עבדים. אבל אם אין מטבעו יוצא, הרי הוא כגזלן בעל זרוע, וכמו חבורת ליסטים המזוינין, שאין דיניהן דין, וכן מלך זה וכל עבדיו כגזלן לכל דבר. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר נזקים, הלכות גזלה ואבדה בפרק החמישי. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר נזקים, הלכות גזלה ואבדה בפרק השישי. הלכה א', קורות ואבנים ועצים וכיוצא בהן ששטפן הנהר, והמפרשים הסבירו שמדובר דווקא במקרה שיכולים הבעלים להציל את הקורות והאבנים ואפילו על ידי הדחק, אבל אם אינם יכולים להצילם בשום אופן, אין צורך לדעת שהתייאשו. אם התייאשו הבעלים מהם, הרי אלו מותרים. כלומר, אם נודע שוויתרו על האפשרות להחזירם אליהם, הרי אלו מותרים, והם של מצילם. ואם אינו יודע אם התייאשו הבעלים או לא התייאשו, חייב להחזיר. ואין צריך לומר אם היו הבעלים מרדפין אחריהן, שברור מהתנהגותם של הבעלים שלא ויתרו על רכושם. הלכה ב', לפיכך, המציל מן הנהר, משה מתוך הנהר, ומזוטו של ים, מקרקעית הים, ומשלוליתו של נהר, מזרם הנהר, ומן הגייס, קבוצת חיילים, ומן הדלקה, מהשריפה, ומן הארי, ומן הדוב, ומן הנמר, ומן הבורדלס, הכוונה כאן לצבוע, אם ידע בוודאי שנתייאשו הבעלים, הרי אלו שלו, ואם לא ידע, יחזיר. הלכה ג', המציל מיד ליסטס, מיד שודד חמוש ישראלי, הרי אלו שלו, מפני שסתם הדבר שנתייאשו הבעלים, ויש ייאוש וגם שינוי רשות כשבאו לידו. ואם ידע שלא נתייאשו, חייב להחזיר. אבל המציל מיד ליסטס גוי או מוכס גוי, חייב להחזיר, שסתם הדבר שלא נתייאשו הבעלים, ואם ידע בוודאי שנתייאשו הבעלים, הרי אלו שלו. ומפני מה סתם ליסטס ישראל שנתייאשו הבעלים, וסתם גוי שלא נתייאשו הבעלים? מפני שהבעלים יודעים שהגויים מחזירים מיד הגזלן, אף על פי שאין שם עדים שגזל, אלא בראיות ראויות, בראיות חלשות ובאומדן דעתם. שופטי הגויים אינם מצריכים עדים כשרים שראו את מעשה הגזלה, ולכן הבעלים סומכים על כך שיוכלו להחזיר לעצמם את הגזלה בדיניהם. הלכה ד' שחליים, צמח המשמש לאכילה ורפואה שצומחין בתוך הפשטן, המלקט אותם כשהם לחים, אין בו משום גזל, מפני שהם מפסידים הפשטן על בעל השדה. הם פוגעים בגידול הפשטן, משום כך הבעלים אינו מקפיד על מי שלוקחם. ואם יבשו, אסורים משום גזל, שכבר הפסידו מה שהפסידו, וכעת הבעלים מעוניינים בהם. ואם היו על הגבול, בקצה החלקה, אסורים, ואפילו כשאין לחים, משום שבעל השדה אינו רוצה שיעקרו אותם משם. הלכה ה' כבר בערנו בנזקי ממון, בלכות נזקי ממון, שמוציא תבנו וקשו את השירות של התבועה והקטניות לאחר הוצאת הגרעינים לרשות הרבים, אין בהם משום גזל, מפני שהוציאם ללא רשות כנסו אותו חכמים. אבל המוציא את הגלל לרשות הרבים, את צועת הבהמות לרשות הרבים, בין בשעת הוצאת זבלים, זמנים שבהם התירו חכמים להוציא זבל וגללים לרשות הרבים, בין שלא בשעת הוצאת זבלים, חייבים עליהן משום גזל, שאף על פי שהוציא באיסור לא כנסו אותו חכמים, מכיוון שאינם משביחים מחמת הוצאתם. הלכה הבאה, מי שנתחלפו לו כליו, כלומר בגדיו, בכלים אחרים, בבגדים אחרים, בבית האבל או בבית המשתה, הרי זה לא ישתמש בהן עד שיבוא הלא, בעל הבגדים שנמצאים כעת אצלו, ויטול את שלו. נתחלפו לו כליו בבית האומן שמתקן בגדים, אם אשתו ובניו של אומן נתנו לו, שאינם בקיאים בבגדים שאצל האומן, ולא ניתן להסתמך על כך שעשו זאת מתוך ידיעה, או שנתן לו האומן ואמר לו, טול כליך, וכנראה סבר בטעות שאלו בגדיו, הרי זה לא ישתמש בהן, עד שיבוא הלא בעל הבגדים ויטול את שלו. אמר לו האומן, טול כלי זה, הרי זה ישתמש בו, עד שיבוא הלא ויחזיר את שלו, שם הכליו של אומן הוא, או בעל הכלי ציווה את האומן למוחו, ונתינה הייתה מותרת, וכן כל כיוצא בזה. הלכה זין, דברים הרבה אסרו חכמים משום גזל, והעובר עליהן הרי זה גזלן מדבריהם, כגון מפריחי יונים והמשחקים בקובייה. מפריחי יונים כצד, לא יפריח אדם יונים בתוך היישוב במקום יושב, שהרי לוקח ממון אחרים שלא כדין, מפני שמשלח זכר ויביא נקבה משובח אחר, או נקבה ותביא זכר, ולא יונים בלבד, אלא כל העושה כזה בשאר עופות או חיה או בהמה, הרי זה גזלן מדבריהם. הלכה אחת, וכן אסרו חכמים לצוד יונים בתוך היישוב, למרות שאינו מושך אותן אליו, מפני שאין של אחרים, ואין פורסין נשבים, מלכודות לצייד ליונים, אלא הם יחיק מן היישוב ארבעת מילין, כארבע קילומטר, ואם היה יישוב קרמים, אפילו 100 מיל לא יפרוס, שיונים של בעלי קרמים הם, וכן לא יפרוס בתוך השובחין, אף על פי שאין שלו או של גוי או של הפקר, ואף על פי שירחיק מן היישוב 100 מיל, שיונים עפות משובח לשובח ומגיעות למרחק גדול, מפני שיונים באות ליישוב השובחין. הלכה תת, מרחיקין את השובח מן העיר 50 אמה, ולא יעשה אדם שובח בתוך שדהו, אלא אם כן יש לו 50 אמה לכל רוח, כדי שלא יימשכו הגוזלות ויפסידו בשדות ויאכלו משל אחרים. הגוזלים שבשובחו, שגוזלים מתרחקים עד מרחק של 50 אמה מהשובח. ואם לקחו מאחר, אפילו היה בינו ובין תחילת שדה חברו בית רובע בלבד, הרי הוא בחזקתו. ואין מחייבין אותו להרחיק. כלומר, אם קנה מאדם אחר שובח שכבר עומד בסמוך לשדה אחר, אינו אסור, משום שהוחזק להזק זה, ובנזקי שכנים הועילה חזקה. הלכה יהודה משחקים בקובייה כצד, אלו משחקים בעצים או בצרורות, באבנים קטנות, או בעצמות וכיוצא בהן, ועושים תנאי ביניהם, שכל הנוצח את חברו באותו השחוק, ייקח ממנו כך וכך, הרי זה גזל מדבריהם, אף על פי שברצון הבעלים לקח. הועיל ולקח ממון חברו בחינם דרך שחוק והיטל, הרי זה גזל, היות שאין זו מתנה גמורה לא כנאה, ויש בידו ממון שאינו שלו. וכן המשחקין בבהמה או בחיה או בעופות, ועושים תנאי שכל שתנצח בהמתו או תרוץ יתר, ייקח מחברו כך וכך, וכל כיוצא בדברים אלו הכל אסור, וגזל מדבריהם. הלכה י' והמשחק בקובייה עם הגוי, אין בו איסור גזל, משום שגזל המותר מהתורה לא נאסר בגוי, ובנוסף לכך כאן הדבר נעשה בהסכמת הגוי, אבל יש בו איסור עוסק בדברים בטלים, שאין ראוי לאדם שעסוק כל ימיו אלא בדברי תורה וביישובו של עולם. הלכה י"ב, מצודות חיה ועופות ודגים שנפלו מיני החיה לתוך המצודה, ובא אחר ונטלן, הרי זה גזל מדבריהם, מפני שעדיין לא הגיעו ליד הזוכה בהן. איסור זה אינו מדברי חכמים, מפני שאין המצודות קונות את הצייד לבעל המצודה, אבל אם הייתה המצודה עשויה ככלי, הרי של בעל המצודה, והלוקח ממנה הוא גזלן. הלכה י"ג, ונהר המושך, זורם, ומעיינות הנובעין, הרי הן של כל אדם, ומותר לכולם לשתות מהם, ולא רק לאנשי המקום שבו הם זורמים. אני, המנקף בראש הזית, מכה בעץ הזית כדי להפיל ממנו את הזיתים, זיתים של שכחה, זיתים ששכחו הבעלים למוסקם, והם חלק ממתנות עניים, ובא אני אחר ונטלן מעל הארץ, לאחר שנפלו, הרי זה גזל מדבריהם, מפני שעדיין לא הגיעו ליד הזוכה בהן, ואם היה העני מקבץ בידו בראש הזית ומשליך לארץ, הרי זה גזל גמור, שהרי הגיעו ליד הזוכה בהן. הלכה י"ד, הדבורים אינן ברשותו של אדם כמו תרנגולין ואווזין, ואף על פי כן יש בהן קניין מדבריהם, כמו יונים, והגוזל נחיל דבורים, קבוצת דבורים, או שמנעו מבעליו אם בא לרשותו, כלומר הוא מנע מהבעלים להחזירם אם הגיעו לרשותו, הרי זה גזל בדבריהם. לפיכך מי שיצא נחיל של דבורים מרשותו ושכן ברשות חברו, יש לו לבעל הנחיל להלך בתוך שדה חברו עד שיטול את נחילו, ואם הזיק תוך כדי השבתו, משלם מה שהזיק, אבל לא יקוץ את הסוחה על מנת ליתן דמים. לא יקצוץ ענף שעליו יתקבצו הדבורים, אפילו עם כוונתו לשלם את הנזק, משום שזהו הפסד שאינו חוזר. הלכה תדבב, נאמנת אישה או קטן לומר, מכאן יצא נחיל זה, ואותו אדם שיצאו מרשותו יכול להשיבם אליו, והוא שיהיו מסיכין לפי תומן, ללא כוונה להעיד, מכיוון שלעדות אינם קשרים, ויהיו הבעלים מרדפין אחר הנחיל, ושואלין איכן חנה, ואינם טוענים טענה באלמה, טענה סתם, אף על פי שאין אישה או קטן בני עדות, ואפילו כשמסיכים לפי תומם, הועיל וקניין דבורים מדבריהם, האמינו אותן בו. גם אם הנחיל היה מתחילה ברשות זה שהם עכשיו אצלו, הרי אין לו בעלות מהתורה, ולכן די בעדותם כדי להוציא ממנו. הלכה תזיין, כל מי שיש בידו גזל של דבריהם, אינו יוצא מידו בדיינין, לא ניתן לטובעו בבית דין על כך, וכן אם כפר בו ונשבע, אינו מוסיף חומש על תשלום הקרן, כמו שמוסיף על הגזל הגמור. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם, בספר נזקים, הלכות גזלה ואבדה, בפרק השישי. על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה דמשיח צדקנו שיבוא ויגלנו תקף ומיד ממש. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.